ראה שכתוב בגמרא, הגמרא עוסקת מי כתב כל ספר. אז אומרת הגמרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. מה פרשת בלעם? כתב ספרו, את כל חומשי חומשי תורה, כתב אותה, מצוין, אין בעיה. כל חמישה חומשי, פרשת בלעם. מה ואמינה? באמת היה, באמת חלק מהמפרשים מסבירים שפרשת בלעם זה לא הכוונה פרשת בלק שלפנינו. לא, אלא הכוונה זה ספר עם, עם כל מיני דברים אחרים שלא, שאנחנו לא מכירים אותו. ספר שבאמת לא מכירים אותו, כי אחרת למה, למה צריך לכתוב שהוא כתב ספרו בפרשת בלעם? אבל באמת שמתבוננים בפרשה הזאת, נראה לי זה אחת הפרשות היחידות שמדברות ממש על האחרית, על הקץ. כי הרי ידוע שאחד מהדברים שחמישה חומשי תורה לא כתוב בהם את כל התכלית, את כל הקץ, לא כתוב. לא, סתמו את הקץ, לא כתבו בחמישה חומשי תורה על אחרית הימים, על תחיית המתים, זה הכל רמוז, הגמרא בסנהדרין אומרת, הנך שוכב אחר העם הזה וקם, וזנה אחרי אלוקי, כן, משם מכאן לתחיית המתים, או אז ישיר. הוא אומר, איך אז שער מבא אלי? אז ישיר. זה רמזים. אבל פסוקים שמדברים ממש בנבואות שלמות על העתיד לבוא, אנחנו לא מכירים. חוץ מפרשת בלק. פרשת בלק, אנחנו נפגשים עם דמות כל כך מקולקלת שישמע בלעם, ואיכשהו המפגש איתה, דווקא מצד מה שהיא רוצה לקלל, מוציא משהו מאוד מאוד עליון, מאוד מאוד נשגב, שדווקא מדבר על אחרית הימים. אז נצלול יחד לפרשה המדהימה הזאת, ואני רוצה להתמקד בנושא מסוים, שכתוב שבסוף, בסוף, בסוף, בלעם קולט שהוא לא מצליח. הוא לא הולך לו. לא עובד. עם ישראל, כל מקום שהוא מגיע, שוכן לשבטיו, עצמיות, התמימות והטהרה שבעם ישראל מפילים אותו מהקרשים. כרקע ידוע, בלעם היה רווק, בלי זוגיות. כמובן, זה היה עם היתון שלו. אז זה היה, זה מה שהוא קינה בעם ישראל, בארץ ישראל שוכן לשבטיו. בדיוק אתמול זכינו לארח ככה שבע ברכות אצלנו בבית. אז דיברנו ככה על ה... בארץ ישראל שוכן לשבטיו, איזה זכות גדולה זאת, התא המשפחתית של עם ישראל. ו... ולצערנו הרב, כשהוא רואה שהתא המשפחתי הזה, הוא לא מתפרק, הוא כל כך צנוע, כל כך בתארתו, אז הוא מנסה לצבוע אותו בצבעים כאלה זנותיים, שהכל באמת אין לו תכלית, אין לו תפקיד. ותפקיד המשפחה בישראל הוא רק תפקיד פונקציונלי. ויחל ישראל לזנות אחרי בנות מואב. אבל זה לא היה עשי. זה לא היה תכסיס. התכסיס הוא היה להפיל אותם ביצרה דעריות, ומתוך כך להגיע לעבודה זרה. זאת אומרת שהפסגה של כל השאיפות של בלעם, הכלי נשק הכי אכזרי שלו, זה להפיל אותם ביצרה דעריות, כדי שהם יפלו בעבודה זרה. וכמו שרש"י מסביר, שהייתה מוציאה את עירתה מחיקה, הייתה מוציאה את העבודה זרה, הייתה מפתה אותו, ואז אחרי שהייתה מפתה אותו, הייתה מוציאה עירתה מחיקה, ואומרת לו, אתה רוצה שאני אשמע לך, אז תשתחווה לפסל הזה. יצר דעבודה זר. ועל זה חזל אומרים, לא חטו ישראל בעריות אלה בשביל להתיר להם עבודה זרה. כלומר, בסוף ההפלה הכי הכי עוצמתית, זה דרך ההפלה של הבית, של התא המשפחתי, להגיע לפגם שהוא נקרא עבודה זרה. איזה עבודה זרה הייתה זו? עבודה זרה מאוד מיוחדת שקוראים לה פאור. פאור. זה בעל פאור. רואים שכשבלעם מנסה להגיע כל פעם ממקום, הוא הולך ממקום למקום, ממקום למקום, וזה לא עובד לו. כל פעם הוא מגיע למקום מסוים, הוא רואה משהו טוב בעם ישראל, הוא לא מצליח. אבל הנשק האחרון הוא מגיע לראש הפאור. הוא מגיע לראש הפאור, ומשם הוא מנסה לקלל. מה זה ראש הפאור? יש ראש פאור, יש בעל פאור. אז הוא מגיע לשם, ואז בסוף, הוא מייעץ לבלק עצה, ועיצם, ואז כתוב בסוף, בסוף הפרשה, וישב ישראל בשיטין, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. וכמובן, הם יושבים בשיטים, במקום של השטות, שחזל דורשים ששיטים זה המקום הכי תמה, שיטית השטותה, זה השטות. כן? כתוב שלעתיד לבוא, יצא נהר, והשקע את נחל השיטים, שלעתיד לבוא גם את המקומות, הדיוטות הכי תחתונות, של השטות, של באמת של הפריצת גדרים, גם אותו מעיין שיצא מבית קודשי הקודשים, כמו שהנביא מספר, הוא ישקע גם את המקומות המסובכים האלה, של השטות, של השיטים, של הזנות, של הפריצות, גם אותם הוא ישקע. אז הם יושבים שם בשתים ומתחילים לזנות, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. תמיד בפסוקים האלה זה מצמרר, כי עם ישראל מתחיל לזנות, והם זכורים מזבחי אלוהיהם, וישתחוו לאלוהיהם, ועל זה הכתוב, לא כתוב ויחרף. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. אתה רואה שבעל פאור זה השיא של הקלקול. מה זה בעל פאור הזה? מה הסיפור שלו? למה הוא כל כך קריטי לנו פה? ולמה חז"ל אומרים לנו, תקשיב, אתה יודע מי נקבר מול בית פאור? משה רבנו. משה רבנו קברו אותו בגיא. ומה כתוב בתחילת ספר דברים? ונשב בגיא מול בית פאור. ויקברו אותו בגיא, מה שכתוב, ויקבור אותו בגיא, הקדוש ברוך הוא התעסק בקבורתו, בארץ מואב, מול בית פאור, ולא ידע יש את קבורתו, עד היום הזה. אז, מה זה הפאור הזה? מה העבודה הזרה הזאת? מה הסיפור שלה? למה משה רבנו צריך להיקבר מולה? איך זה קשור אלינו, לעבודת השם שלנו, כל הסיפור הזה של פאור? בעזרת השם ננסה להתחקות אחרי הדבר הזה. אז ראשית נתחיל עם דברי רש"י, שרש"י מתאר לנו מה הייתה העבודה של פאור. מה זה פאור? אז פאור, אומר רש"י, על שם שפוארים לפניו פי הטבעת ומציעים ראי, וזוהי עבודתו. יש לנו פה עבודה זרה הזויה לחלוטין. מה עושים בעבודה הזרה המוזרה הזאת? מגיעים אל אותה עבודה זרה, אל אותו פסל, ופוערים לפניה את האחוריים, ומטריזים לפניה, וזה העבודה שלה. מה העבודה? הרי כל אחד יודע, לא משנה איזה עבודה זרה יש לך, המכנה המשותף לכולם, שלנהוג כבוד כלפי אותה עבודה זרה, הוא העבודה של העבודה הזרה. מה קרה פה בבעל פאור? מה השתנה פה? פתאום כאילו, מה הסיפור של העבודה הזרה הזאת? באמת זה פלא הדבר הזה. למה עובדים אותה ככה? הרי הדבר שאני הכי אנסה נכון, הכתוב שאסור להתפנות, אם האדם יש לו שירותים, או יש לו אפילו מיטה, מיטה שאיש ואישה נמצאים שם, אסור לכוון אותו כנגד השכינה. שירותים יש לך, תעשה את הפתח שלהם לא לכיוון השכינה, לא לכיוון זה ממש נפסק להלכה. דווקא את הדברים שבדיוק ראינו בדף היומי, מי רגליים, ככה, זה משתין בקיר, אבל זה דברים שהשתיקה יפה להם, דברים שהצניעות יפה להם. כמובן שאתה מדבר על אלוהים, אתה מדבר על הצד העליון במציאות, אתה מדבר על הצד הנשגב במציאות. אז מה ההיגיון לקחת את הצד הכי מלוכלך, הכי מושפל, ודווקא איתו לעבוד את העבודה זרה הפלאית הזאת? מה הסיפור של פאור? אז באמת הגמרא, נספר עוד בשביל להבין עוד יותר את הפלא הגדול, נספר סיפור בגמרא. הגמרא מסכת סנהדרין מספרת על איזה גויה אחת, אמר רב יהודה אמר רב מעשה בנוכרית אחת שהייתה חולה ביותר, הייתה גוססת. אמרה תעמוד היא אישה מחוליה, תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם. זאת אומרת, מה היא אמרה? היא אמרה לעצמה, רגע, אני בשביל להתרפות מוכנה לעשות הכל. כל עבודה זרה אני אנסה לעבוד אליה. טוב, היא עמדה ועבדה לכל עבודה זרה שבעולם. היא ניסתה את כולם, את כל הליסט. הגיע רק האחרון, רשום, מה רשום? פאור. נשאר לה רק את פאור בסוף. כנראה לא סתם נשאר לה בסוף, אמרו מה זה הדבר המוזר הזה. נשמור אותו לסוף, לא נורא, אולי יעבוד משהו אחר לפני כן. אבל לא עבד שום דבר, הגיע לפאור. טוב, כיוון שהגיע לפאור, שאלה לכומרים, במה עובדים לזו? תגידו, שמעתי שיש פה איזה משהו עזוי, אבל מה בדיוק עושים? אמרו לה, אוכלים טרדים ושותים שחר ומטריזים בפניה. טוב, היא קולטת מה קורה פה, מה זה הדבר הזה, מה עבודה. אמרה מוטב שתחזור ההיא אישה לחוליה, ולא תעבוד עבודה זרה בכך. אומרת האישה הזאת, תקשיבו, אני עשיתי הכל, עברתי ימים, נהרות, ניסיתי 70 עבודות זרות, אבל לספיאור אני לא הולכת לנסות. אין דבר כזה. זה נגד ההיגיון, זה שולל כל שכל, זה פשוט השפלה אנושית, זה לא הגיוני. טוב? אתם בית ישראל, אינם כן, הנצמדים לבעל פאור, כצמיד פתיל. הגמרא אומרת, מה זאת אומרת אתם אינם כן? אינם כן, עוד רגע אנחנו נבין. אתם לא ככה, אתם נצמדים לבעל פאור. אבל יש פסוק מיד שמלמד זכות. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, כשתי תמרות הדבוקות זו בזו. יש הבדל בין להיצמד לבין להידבק. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. לעומת זאת, הנצמדים ויצמד ישראל לבעל פאור. מה ההבדל בין להיצמד לבין להידבק? כשאדם נצמד למשהו, זה לא הופך להיות חלק ממנו. דבוקה זה דבוקה אחת. אתם הדבקים, זה לא זז. זה לא רק צמידות טכנית. שעכשיו, אם אני רוצה, אני מפריד. דבר שהוא דבוק, זה דבר שהוא הפך להיות אחד. דבר שהוא התחבר. אז לא משנה מה, גם כשהגמרא מתארת את הקלקולים של עם ישראל, הם נצמדים בדיוק, ודבק באשתו. והיו לבשר אחד. בדיוק. אבל לעומת זאת, הצמידות הזאת, הביטוי של הצדדים שבאמת לא מתארים את עצמיותנו, את לא את פנימיותנו, זה לא משהו שבאמת שייך אלינו. זה ויצמד ישראל לבעל פאור. ואז הגמרא מספר את סיפור. מעשה בסבתא בן אלס, שהזכיר חמורו לנוכרית אחת. כיוון שהגיע לפאור, היה איזה אחד יהודי, היה לו חמורים להשכרה. לקח טיול איזה אישה אחת. אמרה לו, אני רוצה להגיע לבעל פאור. שם, לערבות מואב, שם אני רוצה ללכת להגי, לעלות שם לבעל פאור, יש שם איזה הר כזה, תעצור לי פה, אני אעבוד את העבודת פאור ואני נחזור. כיוון שהגיע לפאור, אמרה לו, אמתן לי עד שיכנס. ועצה, לאחר שיצא, אמרה לה, אף את אמתן לי עד שיכנס ועצה. אמר לו, סיימה את העבודת הזה, אומר לה, אותו אחד, אותו יהודי, שסחב את החמור, אומר לה, רגע, עכשיו גם תורי. אמרת לו, תגיד לי, ולא יהודי אתה? אתה יהודי? אתם לא עושים את זה. אמר לה, מה אכפת לך? מה אכפת לך? נכנס, פער בפניו, וכינח בחותמו, והיו משרתי עבודה זרה מקלסים לו, ואומרים, מעולם לא היה אדם שעבדו לזו בכך. כולם עשו לו שם שפו, וואי, וואי, וואי. גם צועת האף, גם צועת ה... כן, זה, וואו, שברת פה את כל הזה, איזה יופי, כל הכבוד. איזה יופי. טוב. כן, והגמרא מחדשת שהפואר עצמו לבעל פאור, הרי זה עבודתו, אף על גב דמיכוון לביזוי. אף על פי שאתה מתכוון לבזות, החידוש הוא למען תפוס את ישראל בליבם, חזל אומרים, שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא מחשבה טובה, מצרפה למעשה, אבל מחשבה רעה לא. אבל בעבודה זרה, למען תפוס את ישראל בליבם. כלומר, גם כאשר אדם עושה פעולה, בלי כוונה, אפילו אחי מולבעל פאור זה הכי חזק. כי בעבודה זרה, אם אדם ישראל אפילו רק מתכוון לעבודת הזרה, זה נחשב לו. אבל פה הוא אפילו לא התכוון, את הלבן, בפאור זה כן עובד. זה הפלא, כאילו, בעבודות זרות רגילות, אם התכוונת בלב, אפילו שלא עשית, זה לא טוב. אבל אם לא התכוונת בלב ועשית, אז עבודה שאין בזה, אין בזה תפוס, זה לא עבודה זרה. אבל בפאור אפילו הכי גרוע, אפילו רק לא התכוונת לביזוז, זה כבר נתפס. זה העבודה הזרה הזאת של פאור.
לא התכוונת.
לביזוי, עוד יותר חזק. אז מה זה הדבר הזה? מה זה העבודה הזאת? אז באמת, הרבה התעסקו להסביר מה זה היה בעבודה הזאת של פאור. אנחנו רואים שזה דבר ששייך לסוגיית בית שימוש, בית הכיסא. זה סוגיה מרתקת. שאולי דרכה אפשר להסביר את ההבדל בין משה רבנו לבלעם הרשע. ואימל את כל הפרשה כולה באור אחר, לפי אותו יסוד של בעל פאור. רבי יעקב התייאש, כבר פה אנשים עשו כבר פרצופים, התייאשו מהפאור, פחדו. אל תדאגו, אל תדאגו רבותיי. אמת תורתנו הקדושה בעזרת השם. טוב, אז באמת בעל פאור, כמו שאנחנו שמים לב, שזה משהו שהוא אנטי שכל, שהוא משהו שהוא לא הגיוני, אולי בעצם זו סוד העבודה הזרה הזאת. זאת אומרת, יש הרבה עבודות זרות בעולם. אבל עבודות זרות הכי, בעצם העבודה הזרה הכי הכי חזקה, בסוף לא משנה איזה אל תייצר לעצמך, איזה כוח תייצר לעצמך, בסוף זה כוח מסוים. ובעצם, אם אפשר להגיד, העבודה הזרה הכי רלוונטית לימינו, היא בעל פאור. למה? כי בעל פאור, מה עומד ביסודה? זה בעצם, אין גדרים, אין גבולות, אני פורץ את הכל, הרי מה זה הצרכים של האדם? הצרכים, האדם, הוא צריך לשלוט בצרכים שלו. וכאשר מטריזים לפניה ופוערים לפניה, זה כאילו אני אומר, אני עושה מה שפשוט כאילו, בלי גדרים, בלי גבולות. יש פריצה של כל הדברים. זה מה שנקרא בעברית, היום קוראים לזה פוסט מודרנה. מה שאתה רוצה תעשה. מה הדבר הכי קדוש? מה שבא לך. טוב, אל תפגע במישהו אחר. בסדר. תעשה מה שבא לך. תפרוץ את כל הגדרים, את כל הגבולות. תעשה הכל. מה שבא לך. אין אלוקים. כאילו הכוונה, אין למעלה, אין אלוהים. נכון? יש פריצת כל הגדרים. זה, אומרים חז"ל, שפאור הוא האבא של כל העבודות זרות. הוא האבא, הרב קוק מסביר, שפאור זה העבודה זרה הכי שורשית שיש. אתם יודעים שיש שבעת עממים, נכון? יש שבעת עממים. אנחנו יודעים שזה לעומת זה עשה אלוקים. בעם ישראל יש 10 ספירות. איפה עוד 3? אז בזה כתוב בפנימיות שיש לנו את המון ומואף ואת הבחינה הזאת של הפאור, של שלושה האלה, של שלושה האומות האלה, שהם כאילו שייכים לצד העליון יותר, השלושה הספירות העליונות, הם כאילו כנגד בתומעה, הם שייכים לספירות העליונות יותר, שאיתם מתמודדים עוד בעבר הירדן המזרחי, עוד בכניסה לארץ, לא בתוך ארץ ישראל. הם שייכים למשהו אחר לגמרי, שייכים למשהו עליון כזה, הפאור הזה. וכנראה שהפאור הזה עומד ביסוד השיטה הנוראית הזאת, שמה אני עושה? אני פורץ את כל הגדרים. אין לי גבול, אני עושה מה שבא לי. אין אלוהים. אין מי שאין גבולות. ולכן כשאין גבולות, מה קורה? התרזה. פורעים, פורעים לפניו, מתרזים לפניו. אין משהו שעוצר. כי הצער ועד כל לכם, לא שאתם, אנחנו קוראים לזה ייצורים. נכון? אז זה עוצר. זה מגביל את האדם. האדם מרגיש שהוא צריך להחזיק דברים מסוימים. אתם יודעים שכתוב בגרא, כתוב בגמרא, זה כתוב בגמרא, והגרא מסביר את זה באריכות. יש, הגמרא אומרת ש... אתם יודעים איפה? נתחיל מככה. כל הפסוק של המסילת ישרים שהוא מתחיל, ונשמרת מכל דבר רע, ועל זה רבי פנחס בן יאיר מתחיל להגיד את כל התורה מביאה לידי זהירות, וזהירות מביאה לידי זריזות. כל הפסוק נלמד מפסוק שהוא מדבר, מה עושים כשהולכים לעשות שירותים. ויתד תהיה לך על הזניך. ונשמרת מכל דבר רע שם בפסוק הזה. מה הקשר בין שירותים לעבודת המידות? מה הקשר? מה זה קשור? זה לא קשור אחד לשני. אלא, מסביר הגרא בכזאת מתיקות, בית הכיסא בחז"ל, כל פעם שכתוב בית הכיסא, זה עבודת המידות. מה? כן. בית הכיסא זה עבודת המידות. לכן חז"ל אומרים בגמרא, שכל מי שמעריך בבית הכיסא, מעריכין לו ימיו ושנותיו. מה קשור מעריך בבית הכיסא, מעריכין לו ימיו ושנותיו? מה זה הדבר הזה? מה קורה בבית הכיסא? קודם כל מבחינה, האדם מפריד בין התוך לבין החוץ. מה ראוי להישאר פנימה? מה לא ראוי? זה דבר ראשון. קודם כל האדם מפריד את מה שלא ראוי ממנו. את מה שהוא חלקים שלא רצוניים ממנו, מה שנדבק בו מן הפסולת. אתם יודעים שעל מן, כיוון שהוא לחם אלוקי, אין בו פסולת. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, נכון? זה מה שדיברנו. אז הלחם הקל הזה, הם קצה בהם, הנפשם קצה בזה. אבל באמת, כי זה לחם אלוקי, אז אין בפסולת. אבל בכל דבר טוב, בכל דבר שאנחנו נפגשים איתו במציאות, יש להפריד את התוכן מן הפסולת. אז זה בבית הכיסא עושים. עוד דבר פשוט. מה יהודי טוב עושה בבית הכיסא? הרי הוא לא יכול ללמוד תורה. לא. התשובה היא לא. הוא עושה חשבון נפש. חשבון נפש. הכעסתי את הבחור הזה, כעסתי עליו, לא התנהגתי מספיק בענווה, לא דיברתי מספיק בצורה הזאת. עושה חשבון נפש. חשבון נפש זה לא תורה. חשבון נפש זה לא תורה. בבית הכיסא עובדים על המידות. בבית הכיסא ניכר האדם כמה הוא צנוע. שם ניכר. איך חז"ל, כשחז"ל רוצים לספר, לספר לנו כמה תלמידי חיים היו מצנועים, היו צנועים, מגלה טפח ומכסה טפחיים. על בית הכיסא. זאת אומרת, שבבית הכיסא ניכר האדם, פתאום כל הגינונים החיצוניים נפלו, ונשאר האדם בפרטיותו. מי אתה באמת? איזה מידות יש לך? אתה יודע להגביל את עצמך, לעצור את עצמך מתי שצריך, מתי שצריך להוציא, להכניס. אתה יודע את זה? אתה יודע לעבוד את העבודה הזאת? אתה יודע לעבוד את עבודת המידות? ועל זה חז"ל אומרים שרבי זרע כשרצה לשמש את רבו, אז לאן הוא הלך אחריו? לבית המרחץ, לבית הכיסא, למקומות הצנאים האלה. כי באמת כל עבודת המידות היא נכללת במלם חז"ל, כמו שחז"ל אומרים, על זה אומר הגר"א, אני מקריא לכם ממש את לשונו של הגר"א, הוא אומר, על כן צריך לפנות ליבו בכל יום קודם הלימוד ואחריו, מייפוש הדעות והמידות, כל יום אתה צריך לעשות לך, לפני הלימוד ואחריו, לפנות עצמי, מייפוש המידות והדעות. ואומר הגר"א, ביראת חטא ומעשים טובים, וזהו המכונה בשם בית הכיסא. ועל זה רמזו במה ש... זה לא לפניכם. ועל זה רמזו במה שאמרו בית הכיסא, עדיף המיקולהו. הגמרא שם אומרת כל מיני מעלות טובות, ואז היא אומרת, אבל בית הכיסא זה עדיף מהכל. מה? עבודת המידות. רבותיי, הצוהר להבנת פרשת בלק, עבודת המידות. עבודת המידות. כל הפרשה הזאת זו עבודת המידות. למה? חז"ל אומרים לנו שמשה רבנו היה גדול, וכל אומות העולם לא קם כמו. לא קם בישראל כמו שעוד. אבל חז"ל אומרים לנו, כן, בישראל קם כמו שעוד. אבל באומות העולם קם. ומענו, אומרת הגמרא, בלעם. בלעם הרשע, עם כוחות רשע כל כך, כל כך עליונים, יודע דעת עליון, אשר מחזה חשד היחזה, נופל וגלוי עיניים. אז הנה, אתה רואה פה כזה פלא גדול, הוא יש לו כוח כמו של משה רבנו. אז איך, מה ההבדל? אז יגידו, נכון, אז כולם יגידו, וחז"ל אומרים לנו, למה עשה לנו את זה כדי ברוך הוא ככה? כדי שלעתיד לבוא, לא יבואו אומות עולם, יגידו, אם היה לנו את מוישה רבנו, היינו חוזרים בתשובה. אבל יש לנו את... אז מה עכשיו? תן להם את בלעם הרשע? לא הבנתי, מה יעזור? הרי אם יש להם טרוניה, תסתכל על בלעם הרשע, תסתכל על משה רבנו, איך זה עזר לטרוניה? נכון? מה עזר פה לטרוניה? נכון, הרי הם יגידו, אמא, נתת לנו את בלעם הרשע, תראה איזה רשע מרושע הוא. תראה, כן. אבל מבחינת כוחות, בעצם יש פה רמז עמוק, מה ההבדל בין ישראל לעמים? מה ההבדל בין משה רבנו, שקבור בגיא, לבין הפאור, ראש הפאור? יש פה הבדל במידות. הרי משה רבנו, אתם יודעים, כך כתוב בנפש החיים, וכך כתוב בתיקון הזוהר, שכל אחד מאיתנו משה רבנו. כולם יכולים להיות משה רבנו. רק מה אתה צריך להיות? מה צריך להיות? ענב כמו משה רבנו. מי שיהיה ענב כמו משה רבנו, התורה תיכנס אל הכלי. ככל שהכלי יותר ריק, יותר ענבה, אז התורה תיכנס. אתה רק צריך להיות יותר ענב. כלומר, לבטל את המידות, להיות ענב, להיות צדיק, להכין את המידות שלך, ואז התורה תחול. איפה משה רבנו קבור? בגיא. מה זה גיא? זה הערוץ של הנחל הכי למטה. מקום הנמוך. איפה העבודה זרה קבורה? בראש הפאור. כן. הארון זה אור הר, זה בכלל בחינה אחרת. אור הר, זה לא סתם הר. אורה. אבל פה רוצים לחזן למלא אותנו, מה ההבדל בין פאור לבין משה רבן? פאור שהכל פוערין ומטריזין לפניו. כלומר, כשהאדם נשאר צנוע, כשאדם נשאר לבדו, איך הוא באמת מתנהג? איך הוא שמע? פורץ את כל הגבולות. מטריז, הכל בצורה כזאת, כזאת גסה, גסת רוח, פורץ את כל הגדרים, או שהוא עובד את המידות, ויתת יהיה לך על הזניך, וכיסית את יצאתיה, ולא יראה בך הרבה דבר. על זה חזל אומרים, ולא יראה בך הרבה דבר, משם מסילת ישרים, לומד את כל מסילת ישרים. ולא יראה בך הרבה דבר, שם אתה צריך לעבוד על המידות. זה פריצת כל הגדרים. זה ההבדל בין משה רבנו לבלעם הרשע. בלעם הרשע הוא בעצם ההוכחה הכי טובה לכל אומות העולם, שלא משנה איזה כוח היה ניתן להם, ברגע שהנפש שלך רחבה ושפלה, ויש לך עין רעה, שזה חזל אומרים לנו, שהם בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. ברגע שיש לך את זה, לא משנה איזה דעת עליון יש לך, מה יקרה לכל הדעת עליון האלה? יהפכו לסם המוות, לסם הדמותה, להפרזתה. זה יהפוך בדיוק הפוך. כי אתה לוקח את סם החיים, אתה משקה איתו את מה, את מה? אומר הגר"א באותו סעיף שקראתי לפניכם, אומר הגר"א, היחס בין התורה למידות, מה היחס? מה היחס ביניהם? תורה, מידות, מה היחס? אני מקבל תורה. מה היחס ביניהם אם יש לי עבודת המידות או לא? אומר, אני אסביר לך, הגר"א יש לי משל. המשלים של הגר"א זה משהו מיוחד. יש לי משל בשבילך. אומר, קח אדמה. תשים בה קוצים. קח אדמה אחרת, תשים בה זרעים. עכשיו המים יורדים, משקים גם את השדה הזאת וגם את השדה הזאת. מה צומח פה? פה אילנים, תשעים, גינטה דעדן, כמו הפתח אליהו, הכל שפע גדול. מה צומח שם? קוצים, חרולים, כיסה פניו כולו חרולים, נכון? עלה כולו כמשונים, כמו משל הקרם. אז מה ההבדל? הכנת הנפש, המידות, זה ההבדל. התורה היא כמטר, יערוף כמטר לקחי. תזל קטה לאמרתי. את מה זה בא להצמיח? איזה עבודה הכנת בנפש? איזה מידות יש לך? זה השאלה מה זה יצמיח. אם יש לך מידות טובות, וואו, מה יצמח מפה? תורה מעיפה את זה קדימה, מצמיחה את זה, מגדלת את זה. אבל אם חס ושלום יש לך מידות רעות, אז לא עלינו, תיקח את כל היודע דעת עליון כדי לבוא על אותונו. איזה נופל וגלוי עיניים. כל השפע העליון שניתן לו, משתמש עם זה בצורה הכי מסואבת, הכי טמאה שיכולה להיות. הקלקולים הכי גדולים יכולים לצאת מבלעם. הכי גדולים. זה הפאור הזה. אותה עבודה שכולם מטרידים בפניה. כי יסודה היא בלי מידות, היא בלי מידות. בלי כלום. וכמו שרואים שמשה רבנו בכל הפרשה, יודעים, יש מדרש שאומר שכשמשה עלה למרום, אז יש שתי מדרשים. יש מדרש אחד שכולם מכירים, שביקשו מלאכי שרת, מה לילודושה בינינו, נכון? אז אומרים, מה זה? לקחת תורה בה ואמר להם, כלום אצלכם יש לא תרצח, כלום אצלכם יש לא תגנוב וכו'. זה מדרש אחד. יש מדרש מאוד דומה, שביקשו המלאכים לעודפו, לדחוף אותו. ואז מה עשה הקדש ברוך הוא? הפך את משה רבנו למי? לאברהם. אמר לו, לא זה שאכלתם אצלו? לא זה שאכלתם אצלו? וואה, נרגעו, עזבו אותו. מה הסיפור? מה, בגלל שהמלאכים אכלו אצלו, מיכאל, גבריאל, שלושה מלאכים אכלו אצלו, מה זה? זה רק שלושה מלאכים, מה זה כל המלאכים פה? מה הסוד פה? הכוונה הסוד של המדרש הזה בא ללמד אותנו מאיפה משה מגיע. משה, על מה הוא נשען? משה בפרשה יש משה, בלעם, אותו כוח כאילו, כביכול. מאיפה משה מגיע? משה מגיע מכוח האבות. משה מגיע מכוח שלושת האבות הקדושים. אומר משה לקדוש ברוך הוא, כשבחטא העגל מוציא לו, מכן הנה מספרך אשר כתבת, אומר לו, תקשיב, אומר, ערף מני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. אומר לו משה רבנו, אתה תעשה אותי לגוי גדול? כיסא של שלוש רגליים לא יכול לעמוד לפניך, כיסא של רגל אחת יכול לעמוד לפניך. אני כל כולי רגל רביעית. משה, אתם יודעים, זה הכי ענווה, להיות רגל רביעית. למה? כי רגל רביעית באמת לא צריך אותה. אפשר גם עם שלוש רגליים לעמוד. לא צריך באמת ארבע רגליים. אני כולי ענווה, ודווקא זה מה שמעמיד הכי הרבה את הכיסא. הענווה הזאת, הביטול. אבל מאיפה אני יונק, אומר משה רבנו? מאברהם, יצחק ויעקב. אני כלום בלי אברהם, יצחק ויעקב. ובלעם, הרשע, מאיפה הוא מגיע? בדיוק הפוך. כל פעם שיש לו הזדמנות, הוא נלחם ממי? עם האבות. כל פעם שחזל אומרים לנו, הנה, הוא עכשיו הולך מפה, הוא הולך משם, מאיפה הוא הולך? הוא הולך שלוש פעמים כנגד שלושת האבות. הוא מקים שבעה מזבחות כנגד האבות. הוא וישכם אברהם בבוקר, וישכם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. כל הזמן הוא מתמודד מול האבות, כי באמת בעצם, בלעם ממציא כזאת תיאולוגיה שלמה, שאת כל הכוח ברוחניות שלך אתה שואב בלי מידות טובות. נופל וגלוי עיניים. לסרס את כוח המידות. לכן הוא כל הזמן נלחם בעצם מול האבות. כשהוא מתמודד מול משה, הוא לא באמת מתמודד מול משה. באמת, הוויכוח פה, האם אתה בא מכוח האבות או לא בא מכוח האבות. בעצם זה הסוגיה של תורה בלי מידות. בשביל מה אנחנו צריכים את האבות הקדושים? האבות הקדושים לא קיבלו את התורה. האבות הקדושים זה ספר הישר. כמו שהנצי מסביר לנו, להתחיל את כל התורה בלי ספר הישר, אתה לא יכול להתחיל בלי מידות. אתה לא יכול להתחיל את התורה בלי מידות. אתה חייב, הכל זה הבסיס של הכל, זה הכל יושב על זה. כל ספר בראשית זה ספר הישר, הישרות הזאת. בדיוק. זה הכל הבחינה של דרך ארץ קדמה לתורה, של דרך ארץ שהייתה עם אברהם, באבות הקדושים, כל המידות הקדושות שהיו בהם. על זה נבנה משה רבנו. משם משה רבנו יונק. והאיש משה ענב מאוד. בדיוק הפוך מבלעם. שאני, מתן לי, הכל אני, בני לי בזה, חזל אומרים, בני לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. אומר, מה כתוב אצל משה רבנו? אותו משפט, בדיוק הפוך. בחר לנו אנשים. לנו. אומרים חזל, השווה כבודו ומעמדו לתלמידו. בא לתלמיד שלו יהושע. אומר, בחר לנו אנשים. לעומת זאת אצל בלעם, תכין לי, תעשה לי, בני לי בזה, ואכן לי בזה, שבעה מזבחות, שבעה פרים ושבעה אלים. כל הסוד של הגאווה הזאת, של הרשעות הזאת. כי באמת מי שמסתכל בפשט הפרשה שלנו, הוא לא מבין מה רוצים מבלעם. באמת לא מבין מה, באמת, אני באמת אמרתי כל הדברים על פי חז"ל, כל הדברים, בפשט הפרשה מי שמסתכל לא מבין מה רוצים מבלעם. בלעם אומר, מה שהשם יגיד לי אני עושה. לא אוכל לעשות פי השם, לעשות קטנה או גדולה. שום דבר אני לא זז מהקדוש ברוך הוא, וואלק, מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לי אני עושה. והנה, מה לא טוב לך הקדוש ברוך הוא? רע בעיניך, אשוב עלי. וואי וואי, איזה צדיק, ממש צדיק, מצוין. מה רב בלעם הרשע? רבותיי, חשבתם על זה פעם? מה רב בלעם הרשע? איזה צדיק הוא. תסתכלו, תפתחו את הבחומש. עכשיו תגידו לי, חזל מספרים, עשה, בא לתונו, היה רשע, בא נלחם באבות. אני אומר, שנייה, בלי חזל. חז ושלום, אין תורה בלי חזל, אין דבר כזה תורה בלי חזל. אבל הכוונה, למה התורה בוחרת להפגיש אותנו בצורה הזאת עם בלעם? תפתחו את הפשט של הפרשה, תסתכלו עליה. מה כתוב שם? כתוב, בלעם צדיק. עשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אמר לו תעשה. מה, לא התכוונת שאני אלך? אז אם רבי עיניך אני אחזור, מה הבעיה? הנה, צדיק גדול. מה אתה רוצה ממנו בלעם? מה אתם אומרים רבותיי? מה עשה בלעם רשע?
בחור טוב.
מה? בחור טוב. מה אומר? אתה עכשיו מתחילים איתי באגדות, נו. אני מדבר איתך פשט התורה, לא עשה כלום, צדיק. אני יכול להתחיל איתך אלף אגדות. עזוב שנייה, אני שואל עכשיו למה הקודש בריחו ושכינתה? כשכתבו את התורה הקדושה, בדרך כלל, אם מישהו רשע, אז יש לזה רמז במציאות, בתורה שבכתב. אני עכשיו שואל, אין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. שלא תבינו אותי לא נכון, אין דבר כזה. ככה הקדוש ברוך הוא נתן לנו לגעת בתורה שבכתב. זה בלי חזל, אין לנו משקפיים בכלל להסתכל על התורה, זה ודאי. אני שואל, לא את השאלה הזאת, חס ושלום, לא מערער על דברי חזל. אני שואל, מה היה המשקפיים של חזל כשהם ראו את התורה שבכתב, שממנו הצמיחו את כל הדרשות שלהם? למה הם ראו? למה הם, מה ראו על ככה? ומה הגיע אליהם? למה להגיד לעשות דבר כזה? למה להגיד על בינם שהוא כזה רשע, מרושע? מה אתם אומרים? נו, בוא נראה עוד מישהו רוצה להגיד לי משהו בתורה שבכתב כתוב. למה בלעם היה כזה רשע?
שבלק היה שונא יותר.
אבל עכשיו אתה מתחיל מדרשים על בלק, אני אומר לך בלי מדרשים. מה כתוב בתורה שבלעם היה זה כזה רשע? מה כתוב? מה?
העצה שהוא נתן בסוף.
צודק. העצה שהוא נתן בסוף, לך ויצאך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים, נכון? העצה ש... אפילו לא כתוב את זה בתורה, אתה שמת לב? לא כתוב את זה. הוא אומר לך ויצאך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים, ואז כתוב, וישב ישראל בשיטים, ואכל עם ישראל ולבנות. גם זה לא כתוב בפשט. אז מה אתם אומרים? למה גם זה לא כתוב בפשט? זה כזה יפה, נכון? אז בנצי אומר לנו את מה שאנחנו מכירים מחזל, אנחנו כבר קוראים את זה אוטומטית, אלוהים של אלה שונא זימה, שם זה העצה, זה יעצך. אבל זה לא כתוב בפשט. ויח את אתונו, אוי ואבוי, צער בעלי חיים. כפיות טובה. טוב, בסדר. הלוואי שנזכה, תאמין לי שזה יהיה החטאים שלי. שאני לא יהיה מספיק עם הכרת הטוב, אני בעזרת השם מכזה הכרת הטוב לבעלי חיים שמוליכים אותנו ולא יקה אותם כשמעצבנים ולא מוליכים בכיוון. דרך אגב, ההקעה היא חלק מההולכה, ככה מוליכים, נכון? טוב, וילך עמהם, טוב, נו, אתה מתחיל לדרוש לי את חזל, נו, מורדי. וילך עמהם איתם באותה עצה. מה, הלך עמהם? כשברוך הוא לא אמר לו דבר, לך איתם. כשברוך הוא אמר לו, לא לכת. הלך.
נו.
הוא בירך בסוף, אתה אומר לי צדיק, מה אתה מדבר איתי? בפסוקים לא כתוב שום דבר שהיה רשע. למה לא כתוב, רבותיי? מה, כזה מהר? להגיד תשובות? טוב. בלעם, באמת, זה הסוד שלו. זה הסוד שלו. התורה שבכתב, אתם יודעים מה זה? זה הצד השמיימי כביכול העליון. זה בדיוק הנקודה. כי בבלעם, מהצד כאילו כביכול התורה שבכתב שניתנת לנו מהקדוש ברוך הוא, מהצד הזה הוא כאילו נקי, כאילו טהור. אבל חז"ל אומרים דבר אחד היה לו אהבה אמינה. הרי בוא שנייה ללך למשה רבנו. מה משה רבנו עשה כשאמרו לו, אתה יודע מה? בוא אני אעשה אותך לגוי גדול, בלי עם ישראל. מה עשה משה? אמר, אני בלי עם ישראל אין. אין דבר כזה. עכשיו אנחנו נתפוס את בלעם בפשט. למה? כי מה בלעם עושה? אומרים לו, בוא נקלל את כנסת ישראל מקור הופעת השכינה בעולם. מה צועק מוישה רבינו? בלי עם ישראל אין כלום. עין מכנין, אין כלום. אין הופעה לשכינה. אבל בלעם... לא, לא, חכה, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. מה? מה אשאל את הקדוש? לא הבנתי. מה זה אשאל את... רגע, יש את הופעת ישראל בעולם, את הופעת השכינה בעולם, שזה כנסת ישראל, ואתה שואל את קודש בריחו אם רלוונטי. כלומר, במילים אחרות, כל הכוח של בלעם זה לנתק שמיים מארץ. לנתק שמיים מארץ. מה והמילה שלך בכלל לקלל את הופעת השכינה בעולם? איך אתה בכלל מתחיל להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, האם לקלל את מקור הופעת השכינה? איך זה לא מזדהק מתוכך, איך זה לא מזדהק? עצם האהבה המינה הזאת כבר מראה על ההפרדה היסודית שקיימת אצל בלעם, בין שמיים לארץ, בין התורה לבין המידות. זה הפאור הזה, זה הפער. נכון? זה הפער. פער בין שמיים לארץ. זה הפער. זה השקר הגדול של בלעם, שיש תורה, יש כאילו כוח עליון, שהוא לא אמת מארץ תצמח, שהוא לא צריך לצמוח. שהוא לא צריך להתאים אל הכלים שיש לנו פה למטה, אל כנסת ישראל, מקור הופעת השכינה בעולם. חז"ל אומרים, נראה לי שדיברנו על זה לפני שנתיים, לא זוכר מי עוד היה פה, לפני שנתיים, שיש מדרש כזה, אומר, טענה, הוא בלעם הרשע, הוא לבן הארמי, הוא קושן רשתיים. אז קושן רשתיים מופיע ככה בספר שופטים, ככה באיזה, בצורה קצרה, אבל לבן הארמי זה בדיוק אותה נקודה. אותו אחד, אותו דמות, תדע לך, שלבן הארמי ובלעם הרשע הם אותו דמות. למה? כי גם לבן אומר, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית במקום לא גימה לי, אוי, זה הכנסת אורחים, איזה יופי. מה, מהשם יצא הדבר, ויען לבן ותועל ויאמרו, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. איזה השגוחה, מה הקדוש ברוך הוא, איזה צדיק אתה לבן, צדיק גדול, מאמין בהשגחה, מאמין בה, מה? אחרי שתשת, מה עושה? תשב הנערה, איתנו ימים או עשור, אחר תלך, והיו שם, חזל אומרים, שם לא שם. חזל אומרים, שים לב טוב. הרשע הזה מדבר גבוהה גבוהה, מדבר על אלוהים, אבל לא מאמין פה. בהופעה של אברהם אבינו, בהופעה של יצחק, בזכות של יצחק, באברהם אבינו ביצחק, בעם ישראל, זו אותה דמות. אותה דמות בדיוק, שכאילו אומרת, יש גבוה בשמיים, אבל אין בארץ. זה הפאור הזה. כאילו, לחיות מההנצחה של הפער הזה, מההנצחה של הפער בין השמיים לבין הארץ. לא כאלה חלק יעקב. עם ישראל, הבשורה שלו, זה איך הקדוש ברוך הוא, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. איך התורה העליונה שלנו מחברת שמיים וארץ. רקיע וערן אשכרה הדדה. איך שהתורה שלנו מצמיחה את המידות. איך שהתורה, שככל שאדם יותר צדיק, יותר עובד השם, אז המידות שלו יותר טובות. יותר מתוקנות. זה העומדן ד... ל... 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 לקבל את התורה בצורה הכי טובה. זה מה שמשה רבנו מלמד. והאיש משה ענב מאוד, הוא נקבר בגי. זה הדבר, זה הכוח שלו. זה הכוח שלו. אתה תהיה ענב, אתה תהיה בעל מידות כמו משה רבנו, אתה תקבל תורה כמו משה רבנו. זה מה שאנחנו יכולים ללמוד מהם. אז בעזרת השם אנחנו מברכים את כולנו שנהיים מתלמידיו של אברהם אבינו. תלמידיו שם ולא תלמידיו של בלעם הרשע. בעלי המידות הטובות, שאחרי זה כשמשה רבנו נותן התורה יבוא, ישפיע עלינו את נתינת התורה כהצמחה של כל המידות הטובות שקיימות בנו, בעלי העין הטובה, הנפש הגבוהה, הנפש הרחבה, והרוח השפלה, בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם לישועות ונחמות. ברוכים תהיו.